טוב, הנושא שלנו זה נושא שאנחנו פוגשים אותו הרבה. חודש של פסח זה חג ההחמרות, אז בשורה האחרונה אנחנו כמעט לא נתקלים בבעיות האלה, אבל חשוב מאוד בכל דבר לדעת מתי אנחנו עושים דברים שהם מעיקר הדין, מתי הדברים שהם בגדר חומרה או הידור, שכמובן יש עניין להדר ולהחמיר, ויש הרבה מאוד דווקא מינות. למשל, הרבה פעמים הרצון להדר להחמיר יכול להתנגש עם אדם לחברו. אנחנו נמצאים אצל מתארחים אצל משפחה בפסח, אפילו אחרי פסח יש חשש של חמץ שעבר עליו בפסח, אז אני צריך לדעת מה שאסור, אסור. אין יצא מתמונה נגד השם, גם אם המשפחה מערכת תיפגע, אני לא אוכל אורלה, אני לא אוכל טבל, אני לא אוכל חמץ, ברור. אבל אם יש דברים שבגדר עידור, מעלה, חומרה, ויש פה בעת שמעדן לחברות זוכות בבית עם ההורים, שכנים, אירועים, דברים כאלה, אז בוא, אדם צריך לדעת, אדם צריך להיות חמוש בעד ההלכתי, האם הדברים שאני קיבלתי על עצמי, אני רק אוכל רמת כשרות מסוימת, האם זה מעיקר הדין ו... לא יעזור כלום, או שאני אומר, תחום עוד שלך לשמור לעצמך, שאתה בא לפגוע, אתה נמצא מול אנשים, הם עלולים להיפגע, זה בא דאורייתא. אני תמיד זוכר ככה תמונה שלו, משה מעיניי, מזיכרוני. הייתי בחתונה, ואני מכיר את אותו משפחה של החתן, כאן לא זוכר מזה היה. כל האוכל היה מאדרין, הכל היה בסדר, ואיזו קבוצה שם, סוג משם של דתיות, חרדיות, לא משנה כרגע מה, ושליד השולחן לא אכלו כלום. ממש, תורה צלחות ריקות. ובעלת השמחה ממש נפגעה. נפגעה ממכן נשמתה. אמרת לי, מה? לא סומכים עליי. הבאתי להם בדצים, בידורים, ו... אז הם אומרים, אני לא רוצה להסתבך, ספק, וזה... בסדר, תעשה בבית. בבית, אל תאכל, תשתה רק מים, אבל... עכשיו, אני אומר שוב, אם יש שם בעיות של אורלה, טבל, חרקים, בסדר. אנחנו לא נוכל, כדי לא לפגוע, לא נוכל חרקים ולא נוכל אורלה. אבל אם זה בדץ מסוים, אחר כך של הבדצים, יש תשובה של מאמר של הרב אברהם יוסף, אחד האחים. הוא כותב ממש דברים מאוד מאוד חמורים, לא להוציא שם רע. כלומר, יש אנשים שאומרים, אני רק אוכל בדץ, אני רק בדץ כזה, רק בדץ כזה, שוב, זכותך. אבל לא פעם זה בא מתוך ביטול של הגופי כשרות האחים. אני רק אוכל בדץ רב לנדאו, כל האחים לא שווים כלום. סליחה. אתה רוצה לאכול רק רב לנדאו, הרב רובין, הרב בית יוסף, אין בעיה. אבל מה אתה משמיט? מה, איזה זכות יש לך? זה לשון הרע? חפץ חיים תמיד הרי עושה את החשבון של כמויות לשון הרע שאדם יכול לדבר. סתם, אדם אומר, אני לא אוכל רבנות. או, יכול להגיד, אני מחמיר, בסדר, אני... רבנות זה לא טוב. באותו רגע פגעת, הלבנת את פניהם, הוצאת השם רע על עשרות רבנים, כל רבני העיר במדינת ישראל שנותנים מכשי רבנות, אלפי משגיחים, כי לכל עיר יש עשרות מאוד משגיחים, במשפט הפשוט הזה, אני לא סומך על הרבנות, הוצאת לעז על הרבנים הראשיים לישראל, לדורותיהם, רבני העיר, משגיחי כשרות, מנהלי מחלקות כשרות, זה דאורייתא גמור. ואתה יכול להגיד, אני נזהר מחלה מנוחי, לא סומך יותר מחירה, אוכל רק בשר חלק, רוצה לאכול רק מהדרין. בסדר, גם אני אוכל רק מהדרין, אבל אני אף פעם לא אבוא וישמיץ, להגיד שמי שלא אוכל מהדרין, או מי שאוכל רבנות, או חס חלילה לא עובר עבירה. אז לכן אני אומר פה, בהקשר של פסח, אנחנו נראה את העקרונות פה, גם אם אנחנו מקפידים, ואנחנו באמת מקפידים, היום אין שום בעיה, שכל המוצרים שיש לנו בבית, כולם, כולל כולם, כתוב עליהם כשר לפסח, ואם על משהו לא כתוב כשר לפסח, אנחנו שמים אותו בצד, זה לא אומר שהם חמץ, זה לא אומר שהם אסורים, זה לא אומר שאסור לאכול אותם בטח אחרי פסח. אז אנחנו נדבר קצת על תערובת חמץ. אחת השאלות שהרב עובדיה יוסף כבר דן בזה לפני הרבה הרבה שנים, אדם קונה קפה, כתום, מכיל 100% קפה, מלח, סוכר, אורז, מי שאוכל. לא מכיל שום דבר, מכיל אורז. אורז מכיל אורז. מי שאוכל אורז בפסח, אין שום בעיה. מכיל קפה, מכיל סוכר, מכיל מלח. נשמע בכלל צריך כשר לפסח. אנחנו מקפדים שכתוב כשר לפסח. הרב,
עושים פה מכירה לישיבה. נגידים נשאר לנו מלא דברים שהם תכלס טובים והם סגורים גם.
חמץ גמור או...
לא, קפה, כל מיני דברים כאלה, כאילו. אם חמץ גמור, פסטות וזה נכון לזרוק, כן?
נכון.
אבל כל הדברים האלה, מוכרים פה בישיבה
או ש... דיברנו על זה קצת שבוע, לפני שבועיים. אני המלצתי שאתם תמכרו, כי זה חמץ שלך. שלמה לא יכול לקרוא לך את הקפה ואת ה... זה שלך פרטי. אז אני הצעתי שכל אחד שילך רב בית הכנסת שלו ב... לפני פסח, וימלא את הבטופי של הלכת חמץ, שם, טלפון, מקום החמץ, ישיבה זה וזה, מקום כזה וכזה, וזהו, תמכור את זה בעצמך. ישיבה יכולה למכור את החמץ של הישיבה, של החדר אוכל, או... גם זה לא שאלה, אני לא יודע. אבל פרטי, כל אחד שימכור לעצמו. אז זה באמת נכון. חמץ גמור אנחנו לא מוכרים, זה בדיוק הסימן שלנו, תרבות חמץ. מה צריך לבאר? אני כל הזמן אקבל שאלות. אנשים שואלים שאלות כל הזמן. אנשים יש להם אוכל במקפיא וכל מיני משקעות ותבלינים וזה. יש באמת מי שרוצה תשובות מפרטות. יש ארגון כושרות שיושב באלון מורה. באתר שלהם יש להם טבלה מאוד מאוד מסודרת. פי א' ב', עוברים על כל המוצרים שיש בעולם, וכתוב שם האם לבאר, חמץ גמור, או לשים בצד, נניח סוכר, שלא כתוב עליה כמשר לפסח, בטח לא לבאר, גם לא צריך למכור, לא צריך גם למכור אותו. שים אותו בצד, תקנה סוכר כמשר לפסח, עוד שמקרא הדין נראה שגם זה לא חובה, אבל בסדר, אם יש, מה אכפת לך, תקנה סוכר כמשר לפסח, את הסוכר שלא כתוב עליה כמשר לשים בצד, וזהו. אז יש דברים שמבארים, יש דברים כמעט שמשתמשים קשרים, יש דברים שמוכרים, המחיה לגוי, ויש דברים ששמים בצד, מטמינים.
זה דברים פתוחים נגיד שיש במקרר ודברים כאלה, גם זורקים
בכל... לא, לא מנה זרוק. זה חשש. אם זה רק חשש, מוכרים. בדיוק לזה נועד את המחירה. מחירה זה כל הדברים שהם לא אמורים להכיל חמץ, אבל אולי יש שם, לא כדור כאשר פסח, אני לא יודע. טוב, מכיל חומרים מייצבים, משמרים, אני לא יודע מה. אני לא יודע מה זה מכיל. אם לא כדור כאשר, אבל אני לא רואה שכדור שם קמח, בצק, דברים כאלה, מוכרים את זה. אותו דבר, משהו פתוח, יכול להיות שאולי במקרה, כפה שם זה פירור. בסדר, מוכרים, לא צריך לזרוק. אם זה חמץ גמור, חמץ גמור זה אפשר לא קמח. אנחנו נגיע לזה. קמח זה חשש חמץ. הרי מקמח גם מופיע מצות. קמח זה לא אמור להיות חמץ. העניין הוא שקמח למצות הוא שמור משעת הקצירה, שמורים עליו שלא ירד עליו גשם ולא יתפח, ותוכנים אותו בשיטות מיוחדות שלא יבוא מגע עם מים ושומרים עליו, לעומת קמח רגיל של עוגות ולחם פחות שומרים עליו, אבל עדיין קמח זה קמח, קמח זה לא חמץ, אז גם קמח מוכרים, גם מוצר שכתוב מכיל קמח מוכרים, לא בטוח שהקמח הזה יחמיץ, ולחברות המזון יש אינטרס שזה לא יחמיץ, כי מה שמחמיץ מתקלקל. אם הקמח תפח או להחזיק, הם עדיפים שישר קמח תחון, יבש, עדיין לא יחמיץ, ואז לא להשתמש בו כמובן, כי הוא לא קשר לפסח, אבל למכור אין שום סיבה שלו. טוב, אז בואו נראה פה את סימן תף מבית, ממש ככה נגיעות, 25 ורבע. אני פעם דיברתי עם אחד המשכיחים של הבדץ. הבדץ, לעומת רבנות, הרב ציודה קוק, זה היה חוזר על זה הרבה. הבדץ זה ארגון של צרכנים. לידה חרדית יש להם את הקהל שלהם, בלזת שלהם, כל אחד יש את הקהל שלו. ולידה חרדית אומרים, קהל צול מריתנו, בפסח לא אוכל כלום. אני מכיר את המשפחות האלה, יש כאלה בפסח, שותים מים, אוכלים מינימום וזו. חבד, אם אתם מכירים, חבדניקים, לא אוכלים כלום. בכלל הם לא סומכים על אף אחד בקשרות. פסח לא אוכלים שום דבר, אז משמע להתאמץ. אז באים למפעל, שימורים אומרים, אין בעיה, אתן לך כשרות לכל השנה, אנחנו יודעים שאין פה חמץ. זה רסק עגבניות, אין שם לחם. אבל אני כותבים, לא כולל פסח. למה? כי מי אוכל רסק עגבניות בפסח? עכשיו, הרבנות הראשי לישראל, שמעתי שאסור להשמיץ אותה. אני גם אחראי על הכשרות ברבנות לחיש. יש לי עניין, שאם יש לנו בית אריזה, אם יש לנו מפעל שמייצר, והוא מוכר שמן, יש לי מפעל שמייצר הרבה שמנים, ומייצר שמן לעם ישראל, ואנשים משתמשו בשמן הזה בפסח, יש לי עניין כלפי שמיה, שזה כן יהיה קשר לפסח. זה אנחנו בודקים, רואים שבאמת אין חמץ, כי באמת אין חמץ בשמן, וכותבים על הבקבוק קשר לפסח. אנחנו רוצים את זה. אבל הבד"ץ אומרים, עזוב, מה אתה צריך שמן? תקנה איזה שמן אגוזים. שלום על ישראל. טוב, אומר השולחן ערוך, תערובת חמץ, עוברים עליו משום בא לראה ובא להימצא. פה יש דיון ארוך, ארוך במשנה ברורה. בא לראה ובא להימצא, זה בעיקרון על כזית. אבל נגיד, אם יש דבר שחלקו חמץ, חלקו לא, איזשהו מוצר תעשייתי שכתוב, מכיל חמץ, הם כאן מאוד לדעת אם יש חשש חמץ או לא, למרות שזה לא 100%, זה גלוטן. אם אתם רואים שעלול להכיל גלוטן או ללא גלוטן, כן גלוטן? אם יש דבר שכתוב ללא גלוטן ולא כתוב עליו משהו מחמש מיני דגן, 99.9% זה לא חמץ, אחרי כותבים. גם כשכתוב מכיל גלוטן, זה לא אומר. יכול להיות שזה גלוטן שולח חמץ, אבל בכל מקרה, אתה רואה את חמץ, ובדעות, אתה רואה שבמוצר הזה יש חמץ. פה המשנה ברורה דן, נניח שיש אפילו כמות גדולה של כזית. אומרים אליה, משום בא לראה ובא להימצא, כגון המוריה, סקוטח הבבלי, זה כל מיני פשטידות, שחר, בירה. בירה היא חמץ גמור. אם אדם משאיר בבית בירה, בירה שחורה בעיקר, עושה מסעורים, וחמץ גמור, עובר הבא לראה ובא להימצא. זה גם לא מוכרים, כי זה לא זה תערובת חשש, זה ממש חמץ. בכל קצה בו מדברים הנאכלים, כלומר ראוי למאכל. בירה, פשטידות, דברים כאלה. אבל, דבר שיש בו תערובת חמץ, כן, מכיל אישור חמץ, ואינו ראוי לאכילה. דוגמה, תרופות. יש היום, שוב, בגלל שאנחנו יכולים להדר, יש היום בקופות חולים, אפשר גם אינטרנט למצוא, יש רשימה של תרופות שרות לפסח, ואם אדם צריך תרופה מסוימת, אומרים לו, תסתכל ברשימה, תמצא שהתרופה נמצאת שם, או תמצא תרופה שקשרה, תשתמש, אבל לא קשר, אל תשתמש. נחמד. אבל מעיקר הדין, תרופות, לא נדבר על כדורי מציצה, דברים כאלה. כדורים שבולים אותם, הם לא רואים לאכילה, הם לא חמץ ממש, אתה לא בולע לחם. זה אולי, אולי תערובת חמץ, אולי שם טיפה קמח, אתה גם לא אוכל אותם, אתה בולע אותם, וזה גם לא רואה לאכילה. לשמור אותם בבית ודאי מותר, לא צריך לא לשרוף ולא לבאר ולא למכור, וגם לבלוע אותם במקרה הצורך, זה בהחלט אפשרי. אגב, אנחנו, כל השנה, מי שצורך תרופות, אין לנו קשור על תרופות. דומה לבית מרקחת, קונים תרופה, כדורים כאלה וכאלה וכאלה, אין עליהם קשרות. ויש כדורים שאנחנו יודעים שהם לא קשרים. יש כדורי ברזל שלוקחות בעיקר נשים בהיריון, אנשים שיש להם המוגלובין נמוך. כדורי ברזל מפיקים אותם מכבד של בהמות, שזה לא בהמות קשרות בהכרח, ולא בהמות שחוטות. ועם ישראל בולע את זה. בולעים את התרופה. למה אומר חזון איש? זה לא ראוי למאכל, זה לא נאכל, בולעים את זה, לא לשים את זה, אז מותר. כנ"ל בפסח, אומר השולחן ערוך, יש דבר שלא נאכל, הקמו, לא יודע, הדברים כאלה הם לא נאכלים, גם פיזית לא עושים אותם, גם לא רואים לאכילה, מעיקר הדין מותר. עכשיו, אם אתה מגיע לקופת חולים ואתה רואה ברשימה שיש תרופה שהיא קשרה לפסח, לא צריך דווקא לקחת לא קשרה, אבל אני אומר שוב, אין כזה דברים מתוקים, טעימים, זה כבר משהו אחר. אז קונית אפשר, שוב, שאלה כמה זה עולה, מה כמות ו מכאן הדין לא צריך. אבל מי שרוצה להדר, שיחפש משהו קשר. אם זה סקורט, אני כן צריך? אם מה? כן, זה חייבי. זה מתוק, יש לזה טעם. זה רואה לאכילה. זה מה שאומרים, זה לא נאכל. כגון עריבת העבדנים, שנתן לתוכה קמח ועורות, לפני נתנת שנה אחת קודם הביאור, הרי זה מותר לקיימו. כן, בזמנו היו עושים עיבוד של אורות עם קמח. בזמנו אני זוכר בתור ילד את הדף הזה של הכריכה, של הדבק, הם לוקחים מים וקמח. מים וקמח זה דבק, ככה מדבקים את זה. זה היה פה חמץ, אבל זה לא רואה לאכילה. אף אחד לא אוכל אותו. אין לו שם של אוכל. מותר לקיימו. אתה לא אמור איתו מהקמח מהמים שנמצאים פה. חן הקילו, רטייה, ספילנית, כן, זה תחבושות, כל התרופות. מותר לקמן בפסח, שרי נפסד, צורת החמץ. דבר נוסף, הנחה ב', הפת עצמה, חמץ גמור, ממש, לחם, שאיפשה, כן, מעופשת, ונפסלה מלאכול הכלב, ומלוגמה שנשריכה, כן, זה גם תרופה שעשויה מחמץ, אבל היא כבר ממש סרוכה, אינו חייב לבאר. זה אחד השיטות, אפשר להקל על, על אמותינו ונשותינו, שעובדות קשה בניקיון של פסח, גם אנחנו. לפעמים רוצים לנקות, נניח את התנור, ויש שם חמץ וזה, נקים, 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 זה לא יורד. אם רוצים להכשיר אותו, באמת הוא צריך להיות נקי לגמרי, מבריק. אבל לפעמים אומרים רק לנקות, שלא יהיה בו חמץ גמור. ומתאמצים, מתאמצים, מתאמצים. אז ההלכה פה אומרת, אם זה מעופש, אין בעיה לקיים את זה. נניח, יש פירורים איזה מקום נסתר במקרר, במקפיא, בתנור, ומתאמצים בטוסטרים, יש כאלה טוסטרים קטנים שמאוד קשה שם להגיע לכל מקום לנקות. אז זו שיטה מאוד מאוד פשוטה. לוקחים תרסיסים של חומרי ניקוי, ורסיסים על, על החמץ הזה. ברגע שהתרסיס נוגע בחמץ, החמץ הזה כבר לא רואה למאכל, לא של אדם ולא של כלב, מותר לקיימו, אתה יכול להשאיר את זה שם. פשוט לפגום. אנחנו דיברנו לפני שבועיים, מי שזוכר, כשעושים מצוות שריפת חמץ בבוקר, לא שאוכלים את החמץ, אלא שממש שורפים אותו, אז לפעמים שמים חומרים דליקים כדי שידלק. אז זה לא טוב, למה? כי אנחנו חודשים לדעת רבי יהודה שאין ביור חמץ אלא בשריפה. ברגע שאתה שם חומר דליק על החמץ, הוא כבר לא חמץ, הוא מעופש. לא ראה לאכילה, אתה שורף דלק, שורף שמן, נחמד. אז להשאיר את זה כחמץ כמו שהוא, לקיים בו מצוות שריפה. או לחילופין, אם יש חמץ שלא מצליחים לנקות ולבאר, אפשר לפגום אותו, ואז אומר השולחן ערוך, מותר לקיימו. טוב, שכר כבר אמרנו. סעיף וב. נהגו לגרר הכתלים והכיסאות שנגע בהם חמץ. זה מופיע בתלמוד ירושלמי. ויש להם על מה שיסמוכו. פה זה ביטוי עדין, ירושלמי אומר, לא ללעוג לאותם אנשים שהם שפשפים את הקירות, את השולחנות, את הכיסאות, כי בעצם מה הבעיה? נניח שיש לנו כיסא שאוכלים עליו, וברגליים של הכיסא אולי נדבק איזשהו חמץ. אין שם כזית, אין איזה שם של אוכל, לא אמורים לאכול אותו. למה שעשו? זאת אומרת, יש שם מה שיסמוכו. הרב מרדכי אליהו אומר שאם באמת נדע על איזה קיר, יש למה לזה פירור, איזה וילון למעלה, לא צריך להתייחס אליו, הוא בטל מעלה ושים ביטול חמץ. אבל הוא אומר שאם יש מקומו, גם הרב קוק אומר משהו דומה, שאם אתה תיגע בהם בפסח, אחרי זה גם יגיע לפה. רבי נותן דוגמה, ידית של המקרר. אנשים אומרים, מה כבר יכול להיות? אם היא קצת שומנית כזאת, ונדבק שם חמץ, בפסח, אתה תפתח את המקרר, תרגיש את השומניות הזאת, תכניס לפה, יכול להיות שאתה מכניס חמץ לפה. זה יכול להיות. הרב נתן, לא, זה לא פגוע. לא משהו פגוע. הוא לא פגוע, יכול להיות שהוא לא כיף, אבל טיפת חמץ, ולאכול לסור אפילו טיפה. הרב נתן מדבר על כיסים. הרב קוק אומר שכשעושים בדיקת חמץ, דיברנו על זה קצת, הבדיקה אפשר נראית ככה משחק של לחפש את 10 פתיתים. אז הוא אומר, לחשוב, בזמן הברכה, הרי ברכה צריכה להיות עוברת לעשייתן. מיד לגשת למקומות שיש בהם חשש חמץ, שהבית נקי, נותן דוגמה כיסים. אם יש, אם אדם מהכיס של המיל, לא נקרא אותו לפני פסח, וישאיר שם איזו הוגיה, מאוד מאוד יכול להיות שפסח הכניס את היד לכיס, יוצא, הגיע לפה, אוכל חמץ. אז את המקומות האלה כן, כן לבאר וכן לנקות, או כמו שאמרתי, לפגום. אבל כתלים, כיסאות שעיקרון ניתן איתם בעיה, אבל יש בזה עניין של אנחנו רוצים לבאר את הכל. בכלל, כדאי לדעת, יש ראש במסכת פסחים, הראש מגיע למסקנה על פי הגמרא, שכל הבעיה של בעל יראה ובעל ימצא, וכל חובת הביאור זה רק על חמץ כזית ומעלה. זאת אומרת, עקרונית, בית לישראל, אדם כרגע על תנור מקרב איזה רצפה, חדרים שלכם, אם אין כזית חמץ, לא צריך לעשות שום דבר. כן, אדם יודע, הוא רואה מתחת למקרה יש קצת פירורי לחם, חמץ גמור, הוא לא יאכל אותם, אולי זה רואה לאכילה, אבל לכל אדם הוא לא יאכל, ואז אומר, אבל כתוב בתורה, בא לי ראה, בא לי מצא. אומרת הגמרא, אין עם זה בעיה. אומרת הגמרא, פירורים, בטילי ולא חשיבי. פירורים בחזל זה פחות מכזית. זה פחות מרבע פרוסת לחם. אתה מסתכל תחת למקרא, אתה רואה איזה חטיבה אפלה, זה רבע פרוסת לחם. חמץ גמור. בעיקר הדין, אתה יכול להשאיר את זה שם. אתה גם תגיד ביטול חמץ, אבל זה בתי מלאב. מי אוכל את זה? אומר הראש נכון, על פחות מכזית אין שום בעיה, אבל זה מאוד מאוד חשוב. נהגו ישראל, נזהר בחמץ אפילו במשהו. זה מה שאומר פה השולחן ערוך. אם יש חמץ על הקירות, על השולחנות, יכול להיות, לא מדבר סתם קירות לצבוע, זה סתם, בשביל הכיף, אבל אם באמת יש סיכו שבו משם יש חמץ, מעיקר הדין, אפשר להתעלם מזה, אבל נהגו ישראל. ידוע בשם הארי הקדוש, שמי שנזהר בפסח בחמץ ממשהו, מובטח לו שלא יחטא. זה טוב, זה תן הגנה רוחנית. אבל מעיקר הדין על פי ההלכה, וכמו שפתחתי, אם זה עניין של אדם לחברו, עניין של לחץ, רואים שהאימא שלכם, או הסבתא, או הדודה, או השכנה, בפאניקה, היסטריה, שכבר לוקחים תרופות, לא יודע מה, בשביל להרגיע את עצמם. לפני פסח, אפשר לבוא אליהם, להגיד להם, אימא יקרה, דודה יקרה, סבתא יקרה, השכנה יקרה, כתוב בהלכה, שפחות מכזית, אין בעיה. אין לך כזית חמץ בבית. מספיק ברמה של טיטור, לטטא את הבית, זו, לא צריך לשטוף, לקרצם, ששפשף את הקירות, הרצפה, אני לא יודע מה. אין כזית חמץ בבית. את הארי הקדוש ואת הראש שישראל קדושים, נשמור לעצמנו. לא נלחיץ מישהו אחר. או אם אני מטרח אצל מישהו ואני רואה שהוא לא כזה, לא ניקע את הבית לפסח, לא קרצף אותו מכל הכיוונים, אבל אין כזית, הכל בסדר. זה צריך לדעת. טוב, אין לנו עוד הרבה זמן. אני רוצה לדבר מושג שכדאי להכיר אותו בתף ממזיין. יש במחלוקת שלנו אחרימה, שזה קשור למה שאלתי קודם, אני צריך לקנות קפה קשה לפסח, סוכר קשה לפסח, ערס עגבניות, כל מיני שאלות כאלה. אומר השולחן ערוך תף ממזיין סעיף א', חמץ בפסח, עושה אותו ערובתו, בין במינו, בין בשלו ובמינו, במשהו, אפילו בהנאה. תוספות בתחילת פסחים, קצת דיברנו, זה שואל, מה כל החומות האלה של פסח? מה קורה פה? זה בא לראה, בא להימצא, בדיקה, ביטול, שריפה, חמץ במשהו, מה זה? יש לנו עוד הרבה איסורים בתורה, יש איסורי עורלה, יש איסורי טבל, אפילו איסורי עבודה זרה, אין כזה... אין בא להיראה, הוא בא להימצא, בסדר, עולה, לא אוכלים, זהו, נגמר. מאיפה כל הלחץ הזה? אומר התוספות, כל התורה כולה יש ביטול ברוב, ב-60, עורלה, תרומת ומעשרות, תרומת ומעשרות, אבל עורלה, בשר וחלב, בטל. אם זה נכנס תוך 60, 100, 200, לא משנה, בטל. חמץ לא. אם נופל פירור אחד של חמץ לתוך קדירה ענקית, הכל נאסר. כלומר, התורה... נזהרת בחמץ יותר מאשר ביסורים אחרים, ועל פי זה אנחנו יותר נזהרים. אז מה השולחן ערוך? אם בפסח עצמו נפל פירור, אוסר במשהו.
יש הבדל באיסור בין שמוצא לי חמץ, שזה מותר פחות
מכזית,
אבל
לאכול
זה גם
לאכול. נכון, אתה צודק. פה הכוונה אסור באכילה, אחד לבאר זה פחות, נכון. פה יש שאלה, אני חושב שדיברנו עליה, על ה... המים בכנרת, אני כבר לא שאבים מהכנרת, אבל כשהוא שאבים מים מהכנרת, אז מי שאמר טענה, שאם בפסח איזה דייק זורא שם פיטה, אז כל הכנרת נאסרה, ואז בטבריה, רב אליהו אפילו דיבר על זה פעם, בטבריה שאבים מים מהכנרת, אז יש לך מים שיש בתוכם חמץ במשהו. אז עכשיו זמן אורבך פעם אמר שחמץ באלף לא בטל, אבל באלף הוא כן בטל, לא להגזים. כל הכנרת כולה מן כמה פירורים שהדגים לא אכלו אותם, זה קצת רחוק. טוב, זה בפסח עצמו. עכשיו מה קורה לפני פסח? וזו התשובה של רב עדי יוסף. כמו שאמרתי על כל מיני מוצרים שלא אמורים, קופסות שימורים, משקאות וזה. אתה רואה, לא אמור להכין חמץ, אבל אולי מי יודע, נפל, לא יודע, באיזושהי צורה. שמה? לכן אמרתי שאם כתוב לא מכיל גלוטן, אתה יכול להיות רגוע במיליון אחוז, כי זה שכתוב מכיל לא מכיל זה בגלל תביעות משפטיות. עלול להכיל הם מכסים את עצמם, זה לא אומר שיש שם חמץ. ראיתי איזה מוצר כתוב, עלול להכיל נדע לארגן עם חלב, אז כתוב כשר חלבי, אין שם חלב. המשגיח עשה חיים קלים, אם המפעל חושש מתביעות משפטיות וכותב עלול להכין חלב, אז גם אני לא רוצה להסתמך, אבל זה לא. יש ביטול, וזה לא אמור להכין חלב. לא, לא צריך... קיצור עבד יוסף שואל, האם אחד צריך לקנות קופסות שימורים, השקעות, כל מיני דברים כאלה שאתה רואה בתחולה, אין שם חמץ, אין. קפה, סוכר, מלח, לפיונים, לא יודע מה. אז פה הוא נכנס למחלוק יצחון אורך רמה, נכון נראה זה ממש בקיצור. סעיף ד', דף עם זין, סעיף ד', צריך כבר לסיים. אם מתערב החמץ קודם פסח, ונתבטל ב-60, ניתן לזה דוגמה מעשית, אינו חוזר בניאור בפסח, יסור במשהו ויש חולקים. לפני פסח, תכף דוגמה מעשית שקיימת היום, מוצרי חלב. בשביל לאכול מוצרי חלב בחודש ניסן, צריך להיות תמיד חכם. אתם קונים גבינה, אני חושב שגם בחורי ישיבות, לא יודעים, לפענח, כתוב, בדרך כלל כתוב בראשי תיבות, כשלאפ ערפ. כשלאפ זה כשר לפסח. מה זה ערפ? ערב פסח, דיברנו על זה קצת. למה ערב פסח? כי יכול להיות, וזה קורה של הרפתות, התערובת של הפרות מורכב גם מחיטה. חוץ שהחיטה החמיצה, סבירות גדולה שהחמיצה, וכשהפרה מגיעה לחליבה, היא לא עוברת ניקוי, היא באה איך שהיא, ואז שמים לה את הגביעים בעתינים, מתחילים להוציא את החלב, מאוד יכול להיות שיש שם לכלוך, שריות של חיטה שנכנסים לתוך זורמים יחד עם החלב. עכשיו זה בטל ב-60, כי אין שם, זה חלב בסוף. יכול להיות איזה, פסטור לא עוזר לזה, האם יש סינון? האם מסננים, אז האם אין בעיה. הסינון זה מעין, זה התחיל מהדתיים. הדתיים לקראת פסח היו שמים מסננת כזאת לפני שעובר למחל, ואז הרפתנים ראו כי טוב, או שנתן להם חלב נקי, שם מסננים כל השנה. אז השנה, עכשיו כל החלב, כל השנה קשר לפסח. לא נדבר על מוצרי חלב ומעדנים וזה, שאני לא יודע מה יש בפני, אבל חלב, גבינה, דברים כאלה, אין איתם בעיה. אבל עדיין יש רבנויות, אני מכיר, שמפרסמים, שהמחלבה הזאת והזאת הורשרה לפסח, ומי שרוצה להדר, שיקנה את כל המוצרי חלב לפני פסח, שכתוב ערפ. למה? כי גם אם נפל פירור חמץ לתוך החלב, לפני פסח הוא בטל, אומר שולחן ערוך. וכשמגיע פסח הוא לא ניאור. לעומת זאת, אם אתה קונה בחול המועד חלב שנחלב בפסח עצמו, ויש חשש, אולי, אין חשש, נניח, שהפרה סוחבת על הגוף של איזה חיטה, כי פסח הם לא אוכלים חיטים, נניח, שהיא חמץ, וזה אולי נכנס לגביעים, והגיע למיכל, יכול להיות שעושר את כל החלב במשהו. אז לכן אומרים, בוא נקנה חלב שאוכל לפני פסח, אז גם אם יש שם חמץ, הוא בטל ולא ניאור. זה השולחן ערוך.
מבחינת הדין, הרפתות נגד ציפור, חייבים
לקחת
את כל הדברים שלהם?
לא, זה היום פחות מקפידים. הם הרפתות, בערך שבוע לפני פסח, משנים את המזון של הפרות, ולא מנקים אותו לגמרי, כי החלב, אני אמרתי, מסננים אותו. אז אין בעיה. היום זה הרבה יותר מסודר. ועדיין יש כאלה שמקפידים לא להשתמש במוצרי חלב שנחלבו בפסח עצמו, בגלל השולחן ערוך. שמה שיתבטל לא חוזר בניאור.
הייתי
מכלום
בזה ככה, בגלל
הידה
החרדית.
מן הסתם. היום זה כולם מקפידים. הרמ"א חולק, הרמ"א אומר, נוהגים כסברה הראשונה בכל תערובות שהוא הולך בלח, כן, עם נוזל נוזל, אבל מי הוא? בדבר יבש, חיטה. שנתערב, נניח חיטה נפלה לתוך החלב, או שיש לחוש לתערובת כגון פת שנפל ליין, כן, שזה מכל יין ענק, נפל שם פת, אף על פי שנתלו משם, אסור בפסח. לחשין עד שמה נשארו בפירורים, נותנים טעם בפסח. כלומר, הרמ"א חושש לחוזר בניאור, אומר נכון, לפני פסח זה בטל, הגיע פסח, פה פירור, שם פירור, זה קיים, זה לא פיזית, הוא לא נעלם. יש דין ביטול, אבל בפועל לא נמצא. אז הרמה חושש לחוזר מניעור. אז לכן הרב אליסם הגיע למסקנה שלפי הספרדים, מעיקר הדין, אם קונים מוצר נקי, אתה יודע מה הוא מכיל, שבו שאלות ילטה. תה צמחים, אין שם כלום. היום הרב פיינשטיין כותב גם שלא רק ההלכה, אלא גם על שלטונות. אם מפעל שמכבד את עצמו, מפעל שכתוב מכיל 100% תה, לא יודע מה, ידחוף שם דברים הכאלה ואחרים, הרי יזכרו לו את המפעל. יש לנו אינטרס להיות אמין. מה שהוא כותב זה באמת מה שיש שם. אז הוא אומר, אבל יעשה מעיקר הדין, ספרדים שקונים מוצר שאתה מבין שאין סיכוי שיש שם חמץ, מותר לסמוך, כי גם אם יתערבב שם בטעות, זה לא חוזר בניור. אשכנזים חושבים לחוזר בניור, זה אומר, כן לקנות דבר שכתוב עליו פורש קשה לפסח. זה יכול להיות דבש, זה יכול להיות שמן, כל מיני דברים כאלה. כמו שאמרתי, היום אפשר לקנות הכל קשה לפסח, באמת לא צריך לסמוך על זה, אבל עיקר הדין אין בעיה. לא, לא, זה טעם ישיר. הוא אומר, אולי הפירור הזה בתוך היין, איך שהוא נותן איזשהו טעם. למשל, משחות שיניים. לא צריך קשר לפסח. זה לא ממש רואה למאכל. לא אמור להיות שם חמץ. וגם אם יש שם חמץ, הוא בטל. מי שרוצה, שיקנה, משתדלים, אבל עיקר הדין לא צריך. כל הדברים שלא רואים למאכל, ודאי שלא חומרי ניקוי, למרות שגם זה כבר היום... אני פעם הגעתי למסקנה, זה פרנסה למשגיחים. מפעל אקונומיקה, מבקש כשרות. מה? אתה מכיר מישהו אוכל אקונומיקה? לא צריך כשרות על מה שאתה מנקד אותה רצפה. אבל באים, חד פעמי. מה זה? אלומיניום. זהו, אין שם כלום. כשר, בהכשר, לא יודע מה. פרנסה, כבר לא. היום השיקול הוא עלות. כל הדברים האלה עולים כסף. בטח שומן מאחי, זה מאוד מאוד יקר. זה היה פעם. אז זה אומרים שכן, אומרים דברים שעלולים להגיע לפה, כמו סבון כלים ושחת שיניים, אולי שפתון, אז כשר. אבל חומרי ניקוי וזה, או סבון גוף, שמפו וזה. זה לא אמור לך לחמץ, וגם זה מכיל, זה לא רואי למאכל. וגם יש שם הוא בטל. זה סתם, זה באמת חמרות יתר.
ביום רגיל.
במה? יש דעה ששיחה כשתייה, אם אתה שח את הגוף, אתה כאילו שותה. הרב אליהו באמת אמר על כל מיני קרמים וזה, שמשמנים איתם את הגוף, אז כן קשרות. אבל נקרא הדין, זה לא רואה לאכילה, לא אוכלים אותו, אין שם חמץ. בסדר, אמרנו, אנחנו להם לישראל מהדרין, אבל כמו שמעתי, צריך לדעת מה נקרא הדין, ומה הידור וחומרה והקפדות ו... שמה?
הרם, מה יוכל?
נובעים לה כאילו כבר חצי? לא, נובעים לה דברים שהם לא חיטה. נובעים לה חצי, בלי גרגר חיטה. זה כל מיני טירס, דברים כאלה. לא, לא כל הפרות עם ספרדיות. חלק קטניות. לא יודע מה, אבל הם לא אשכנזים.
לא, אבל שאלים, יש את
הסיימן. לא, זה רחוק, שהטירה שהיא אוכלת הגיעה... קודם כל, קטניות, קטניות גם בטלות ברוב. רב יעקב אריאל טוען שגם אשכנזי או ספרדים שלא אוכלים קטניות, אם יש מוצר שמכיל כמות קטנה של קטניות, מותר להם לאכול, כי זה בטל. השוקולד שהכניסו שם קצת שמן צמחי, הוא בטל. מי שאוכל קטניות אוכל את זה לכתחילה, וגם מי שלא יכול לסמוך על הביטוי. אז גם היה תירס ברפת, הוא הגיע לחלה. להתבטל. מיקרוגל זה דווקא מאוד קל להכשיר. מנקים אותו, את הצלחת שמסתובבת, לפי קורה ששמים אליה ישירות אוכל, אז כדאי להוציא ולהערות אליה מים מותחים, אולי אפילו להגיל אותה. כן. אולי אפילו להגיל אותה, אתה לא יודע באיזה רמה משתמש. אם הצלחת משתמש ממש לאוכל, כן, אבל לפעמים שמים עליה לחם, דברים כאלה. לפעמים. אז כדאי אפילו להגיל אותה, לפחות להראות עליה. אחרי שהמיקרוגל נקי ומערים את הצלחת, מחזירים את זה פנימה, ואז עם כוס מחומר פוגם. עד ש... כן, אפשר. ניתן לו להתעדות, שלא, יש כמה דקות עד ש... רוב המים מתעדים, שלא יתפוצץ.
ובתנור, אז גם אתה בעצם כל הבפנים צריך, לא?
צריך לנקוד אותו טוב טוב טוב, ואז להפשיר אותו על ריק לפחות שעה וחצי. תבניות לא מכשירים. תבניות צריך, את הרשת אפשר, תשמים עליה. אבל תבניות צריך ליבון חמור, והיום... ליבון חמור היום זה מה שלא עושה.
תודה רבה.
תודה רבה. תודה רבה שאתה מזרים. אסטרונומים בצבא למשל.
איפה
צענה לך? הרבנות מכשירה אותו. עושים להם עגלה או שמחליפים אותה. לא משאירים את זה כך. צבא מאוד מקפידים בענייני פסח, ממש. אני בעצמי עשיתי כמה וכמה פעמים הכשרת פסח, ממש מקפידים. מחליפים חלק גדול ומנקים.
רב, לגבי החוזר בן יום, למדתי את זה אתמול, זה תרשון עם זה שייך. שיש את ה... הרי בשער השנה, בשער ימת השנה, אין כאילו עניין בכלל של חמץ. אז כאילו, אז לא שייך בכלל שזה חמץ, כאילו זה לא בטל אפילו, נכון?
זה הטענה של הרימה.
זה הטענה, כאילו, זה...
כן, הרימה אומר, זה לא בטל, זה ממתין. החמץ בתוך היין הוא בהמתנה, כי ביטול זה שיש איסור והיתר. סוג של מין בשאינו מינו. וכל הסוגיה רק מתחילה בפסח, אבל פסח זה מה רגע.
אין לו ממה להיות ניאור, כאילו.
אין לו איך להתבטל. זה לא שהוא יתבטל בניאור, אלא מראש הוא
לא יתבטל. אז כאילו אתה אומר עדיף, כאילו, עדיף לקנות לפני פסח, אבל...
עדיף, אני אומר, היום כל המוצרים קשרים לפסח, זה לא צריך להסתבר. מוצרי חלב זה חומרה של חומרה של חומרה, לא צריך לקנות ערב או לקנות לפני פסח. אפשר גם לקנות חלב.